כן, אחר הצהריים טובים. אז התפרסם לאחרונה, מוצאי שבת, דברים שאמר הרב הגאון, הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף, בעניין גיוס בחורי ישראל הנפלאים לבחורי הישיבות, הגיוס שלהם לצה"ל, ותוך כדי הדברים גם ידוע שהתפרסם, שנאמר אפילו שאם יכריחו, אז מקרה כזה שלא נוכל ללמוד, לא ייתנו לנו ללמוד תורה בארץ כפי הבנתנו, אז אולי אפילו זה במחיר שנלך לחול. אז באמת יש לברר את הדברים ככה באמת בבחינת האמת והשלום אהבו, ברורי דברים בתוך בית המדרש, הם כמובן לא נוגעים לגופו של שום אדם, בטח תמיד חכם ש... ודאי בצד ההלכתי אנחנו אפר ואפר, אבל וודאי אנחנו נוהגים לפי פסקים רבים רבים מאיתנו, באמת חיים ונושמים את התורה, שהיא ברוך השם תורה כמובן גדולה ואמיתית, אבל תורה היא וללמוד בוודאי בעניינים של השקפת עולם, בוודאי בדברים שבסוף השורש שלהם בדברים עמוקים, פנימיים, אז היו תמיד בעם ישראל שיטות כאלה ואחרות, ואני חושב שהכי חשוב זה שכל אחד, ננסה רק לעזור לכל אחד לברר לעצמו מה הצדדים בשורש העניין, וככה יוכל באמת לדעת על מה הדיבור, ושזה לא יהיה איזה משהו רק חיצוני כזה, פופוליסטי של דיבורים כאלה ואחרים. וכמובן תמיד צריך, דבר ראשון שצריך בכל איזה מחלוקת שיש או הבדלים, דבר ראשון זה גם לקחת ודאי את נקודת האמת, גם אם יהיו הרבה דברים שאנחנו נגיד אחרת, אבל בוודאי יש נקודת אמת גדולה שאנחנו גם כן חוזרים ואומרים אותה רבות בבית המדרש על כוחו של לימוד התורה בתמיד ובוודאי בזמן מלחמה. כל לימוד נפש החיים פה בתשע בבוקר עם הרב דביר התחיל מהיום הראשון של המלחמה, שאמרנו ששם מתבררים הדברים על כוחה של תורה ולימוד תורה, בוודאי תורה פנימית שלא הוזכרה שם, שצריך להבין שהיא, גם על זה דיברנו פה בזמנו, ולא תמיד בעולם התורה ההלכתי, שהוא חשוב מאוד מצד עצמו, אבל הרבה פעמים לא מספיק ערים לכוח של הפנימיות, כמה הוא, איזה כוח עצום יש לו, אבל ודאי לעצם הערך הזה, ודאי כולנו צריכים להתחזק בזה כל הזמן, שלימוד תורה הוא דבר שמגן ומציל, על עם ישראל זה דבר ברור ופשוט. אבל יש פה כמה וכמה סוגיות שתכף נגיע לדבר אולי היותר עיקרי והיותר מהותי שבהם, אבל לפני כן יש בכל אופן שני דברים קטנים שרק ממש במשפט אחד רק להזכיר אותם, כי אין פה את הזמן ככה להיכנס לכל דבר לעומק, אבל בכל זאת לפתוח לפחות דברים כדי שיהיה אחר כך על מה לדבר וללמוד. הנושא של הפטור של שבט לוי, שהוזכר שם בתור זה, שבחורי הישיבות, יש נקודת מוצא שבחורי הישיבות של היום, הם בבחינת שבט לוי. אז על הדבר הזה צריך לברר שני הדברים. קודם כל, עצם העניין של שבט לוי, בכלל לא פשוט, מי שייכנס לסוגיה קצת יותר לעומק, ששבט לוי פטור ממלחמת מצווה. רבים אומרים שהפטור של שבט לוי הוא לא קשור למלחמת מצווה. מלחמת מצווה, אפילו חתן מחדרו, קלה מחופתה, וזה, יש רבים שאומרים שזה כולל את שבט לוי. אבל אפילו אם תרצה לומר שנגיד שכן, ברור שנקודת המוצא היא בכלל אין היום שבטים. אין שבטים היום. מי זה שבט לוי היום? אלא מה? תגיד שהרמב״ם בצוף שמיטה ויובל ידוע שהרמב״ם אומר שכל איש שיפרוק מעליו את עול החשבונות הרבים ויתמסר כל כולו ל- 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 לתורה, אז הוא יכול להגדיר את עצמו, ואם הוא אמיתי בזה, אז הוא באמת, יש מצב כזה שהוא שבט לוי. עכשיו בואו, כאילו במחילה, אבל אם אנחנו רוצים להיות אמיתיים, וכולם רוצים להיות אמיתיים, אז בואו ניקח את כל הבחורי ישיבות שעליהם מדברים, עוד לפני הדיון היותר עמוק שיש לנו, האם גם אלה שלומדים מאוד 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 חזק, האם הם פטורים מהשירות הצבאי. אבל נגיד לשיטתך, לטעמך, שבאמת צריך לפטור לגמרי מצבא את מישהו שבט לוי, בואו נראה אם הוא עונה על ההגדרות של הרמב״ם. שזה גם כן לא כולם חידשו, אבל נגיד הרמב״ם זה מספיק חזק, מספיק גדול. תמיד מספר ככה איזה אנקדוטה, איזה סיפור קטן שהייתי קצת צעיר וטיפה יותר חצוף. אז טיילתי פעם בבין הזמנים, ביהודיה, כמה חברים, ופגשנו כמה חברים חרדים בפוניבץ', ככה על איזה שפת, איזה בריחה שם, והתחלנו לדבר קצת. ואז התחיל דיון בישיבות הסדר, הולכים לצבא, לא הולכים לצבא וכולי, ואז אמרו לי שבט לוי, מזל שאיכשהו קצת הכרתי שבט לוי, מה הרמב״ם אומר, אז אמרתי להם, חבר'ה, אתם, כאילו, אתם בבנק, שאלתי אותם, היית פעם בבנק? אמר לי, מה, ברור, מה, אני הולך לבנק? אמרתי, היית פעם בסופר? אמרתי, כן, בטח, הייתי בסופר. אמרתי, אתה זוכר מה הרמב״ם אומר שם? פרק מעליו עול החשבונות הרבים, לא מתעסק עם כלום, שום דבר, כולו בבית המדרש, כל היום וכל הלילה, בבקשה, בואו תספור, כמה אנשים יש כאלה? כמה בחורי ישיבות יש כאלה? שכל הזמן לומדים ולא, לרגע אחד לא עוצרים. אז בואו, צריך קצת להבין על מה מדברים, אם זה בכלל מתחיל, או שזה מין ככה אמירות כאלה שהציבור ככה מי שלא לומד לעומק קונה אותם, אבל צריך לברר אותם. כמובן על זה יש עוד ברור שצריך לברר אותו, והוא שלפי מה שרואים בהרבה מאוד מקורות, וגם זה לא עכשיו זמן לפתוח ספרים וכולי, אבל פשט התורה, והיה מחנך הקדוש ולא יראה בך ערבת דבר, והירא מהעבירות שבידו שילך מהמלחמה. את מי אנחנו רוצים למלחמה? אנחנו רוצים את בני תורה, אנחנו רוצים את התלמידי חכמים, אותם צריך, את מי אנחנו צריכים? זה כאילו הפוך מכל ה... כאילו הפשט של התורה וחזל, בחר לך אנשים, זה ברשי, בחר לך אנשים, חמת יהושע, צדיקים וירי חטא, מי זה אנשים? צדיקים וירי חטא. אז מה להגיד שמי שילך הצבא, מישהו לא כזה? שהמחנה לא יהיה קדוש? אנחנו יודעים כמה איזה הבדל יש בין, כשיש בני תורה בצבא, אנחנו רואים היום איזה מראות של קידוש השם מדהימים של, 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 של בני תורה. אתה רואה את התמונות שלהם, זוכר את זה לפני 40 ומשהו שנה, אבל היום ברוך השם זה בכמויות ובזה, ומניינים, ואנשים, ותפילים, וכל רגע פנוי מנסים. אנשים שספרים עליהם שכמה דקות לפני שנהרגו, עוד ראו אותם עם רמב״ם פתוח. זה אנשים שזה עושה את הצבא, מחנך הקדוש. אז צריך ברר לעומק עם מקורות, לא לחשוב ככה שבט לוי וזה, ואלה שיוכלו לצבא וזהו. צריך לברר את הדברים לעומק באמת בכל המושגים האלה. אבל, או לא אבל, אלא... בהמשך על זה, באמת מה שהתחדש בשיחה הזאת, כל הדברים האלה הם נאמרים כל הזמן. יש כל הזמן את הדיונים, את הבירורים, בחורי ישיבות צריכים להתגייס, מי צריך להיות בצבא, שבט לוי, לא, זה נמצא כבר באוויר הרבה. מה שלכאורה התחדש, גם זה לא חדש, אבל לכאורה התחדש קצת, תכף נראה שזה לא חדש, זה כבר התחיל מזמן, זה האמירה הזאת שאם לא יאפשרו לנו פה ללמוד תורה בארץ, אז יכול להיות שמה שצריך זה לרדת לחול. עכשיו, האמת היא שזה לא, זה לא חידוש שהתחיל היום. יש באגדה של פסח, של הרב עובדיה, על דיינו, באמת שהבאתי אפילו את הספר, אולי הם רוצים, יאיר, תסתכל שם על השולחן שלי, שנייה אחת תקפיץ פה את הספר, ככה נקרא את הדברים, כי יש שם איזה סיפור יפה. בפנים. אגדה של פסח, ניתן את הרקע ככה עד ששנייה אחת שהוא יגיע. ידוע שאנחנו אומרים דיינו, אילו הוציאנו ממצרים ולא זה ולא זה אילו וכו'. ואז באחד מהדיינו אנחנו אומרים מידענו לפי הר סיני, נתנו את התורה, דיינו, וממשיכים הלאה, ואילו עשה את כל הדברים האלה, ולא הכניסנו לארץ ישראל, אז דיינו. כך, כך כתוב. אילו נתנו את התורה, ולא הכניסנו לארץ ישראל, הדברים הללו מכוונים נגד החלוצים החופשים, החושבים לבנות את ארץ ישראל בלא תורת ישראל. לכן אמר שהעיקר הוא התורה. ולכן לא אמר אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא נתנו לנו את התורה דיינו. כי ארץ ישראל בלי תורה אינה טובה יותר מחוץ לארץ. ואדרבה, מוטב להישאר בחול ולא לעשות עבירות בארץ ישראל שמכניסים את המלך בפלטרין שלו. ועליהם נאמר, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי? אז דיינו, כאילו, אם נתנו את התורה ולא הכניסנו לארץ ישראל, דיינו, אם, דיינו מאשר שזה יהיה הפוך, שהכניסנו לארץ ישראל, ובארץ ישראל נהיה בלי תורה, מה עשינו בזה? ומעשה ברב קוק, ככה מביא הרב עובדיה, ומעשה ברב קוק, שנזדמן בקיבוץ אחד שבארץ ישראל, ראה אותם שמדקדקים בעבודה, ואינם מדקדקים בתורה ובמצוות. אמר להם, בניי, אספר לכם מעשה שהיה. מעשה בחכם וזקן שחלה ושכח תלמודו ואפילו צורת אותיות של א' ב' נשתכחה ממנו. שאל ברופאים, אמרו לו, אין לך תקנה אלא להיכנס לבית הספר של תינוקות ולהתחיל מא' ב'. לימים הרגיש המלמד שהוא מתנהג כתינוק בין התינוקות, חובל באחרי ועושה מעשה ילדות. אמר לו, באמת אמרו תלמוד כתינוקות, אף על פי כן אל תסיח דעתך שזקן וחכם אתה. והנמשל, אף אנו נאמר כך, מיום שגלינו מארצנו, נשתכחו ממנו מלאכה ועבודה, והרי אנו חוזרים לתחילתן, מכל מקום, לא נסיח דעתנו שבני עם זקן וחכם אנחנו. אז זה ראיה מהרב קוק, שאמר במסע המושבות שלו, אמר לחברים, לקיבוצניקים, רצה לחזק אותם, שישמרו תורה, אז סיפר להם את המעשה החמוד הזה, על האדם הזה ששכח ונכנס לבית ספר וזה, ורצה להגיד להם, חבר'ה, נכון אתם עכשיו חוזרים, מתלהבים מהמלאכה וזה, אבל תזכרו, אנחנו עם זקן וחכם, וצריך להוסיף, צריך לחזור לתורה. לא אמר להם, תרדו מהארץ אם אתם לא לומדים תורה. אבל לא חשוב, זה כדרכם של זה, כל אחד מפרש את המעשים איך שהוא מפרש. אבל בואו נחזור באמת לדבר המהותי, לדבר העקרוני. שהוא, כמו שאמרתי, הוא לא התחיל היום, כי הרב עובדיה כבר אומר את זה בצורה מפורשת. כלומר, זה לא איזה פליטת פה ככה שהרב ככה זרק תוך כדי שיחה. אז מה עומד באמת בעומק העניין? זה הנקודה המרכזית שאני חושב שצריך ללבן אותה ולהעמיק בה ולברר את דרכנו. אנחנו יודעים שיש שלושה דברים שהם יסודות המציאות שלנו. עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל. אלה שלושת היסודות. ואף על פי שאנחנו בדרך כלל שיש כאלה דברים, אנחנו לא מדרגים אותם, כי זה כמו תגיד את מי אתה אוהב יותר, את אבא, את אמא, ברור ש... אבל עם כל זה, אנחנו רואים בחזל ובגדולי ישראל, שהם כביכול דרגו אותם. למה, איפה, מה אני מתכוון? לא רוצה להגיד שום דבר מעצמי. אז יש תנא דבי אליהו מפורסם, שמורנו הרב צבי יהודה היה אומר לנו אותו בערך פעמיים בשבוע, בלי להפסיק עשרות פעמים. תנא דבי אליהו, פרק י' ד', ואמר לי, כמובן אני, ואמר לי, רבי, שני דברים יש בעולם, ואני אוהבם בלבבי אהבה גמורה, ואלו הן, תורה וישראל. אבל איני יודע איזה מהם קודם. אמרתי לו, בני, דרכם שבני אדם אומרים, התורה קדמה, שנאמר, השם קנני ראשית דרכו. אבל אני אומר, ישראל קדמו, שנאמר, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. משל למלך שהיה לו אישה ובנים בתוך הבית, וכתב את האיגרת על המקום שאשתו ובניו שם. אלמלא אשתו ובניו, שעושים לו נחת רוח בתוך הבית, החרבתי את המקום וכו'. כך אלמלא עם ישראל לא נברא העולם ונחרב העולם. לכך נאמר קודש ישראל להשם ראשית תבואתו וכו'. מה אומר המדרש הזה? שיח של אליהו הנביא עם הקדוש ברוך הוא, עם השליחים של הקדוש ברוך הוא. דרכם שבני אדם אומר שני דברים יש לי בעולם, אני אוהב אותם אהבה עזה, אהבה עצומה. סוגריים אני אומר, תכף אני אגיד על זה, זה משפט, אבל ברור שישראל וארץ ישראל זה יחידה אחת, כמו שרואים בכוזרי. עם ישראל נקרא נחלת השם, ארץ ישראל נחלת השם, עם ישראל הובטח לו להיות בארץ ישראל, ולולי דרך ארץ פלישתים, לולי עזתים, שדיברנו עליהם פרשת בשלח, בגלל הערב רב, שהקדוש ברוך הוא לא העביר אותנו דרך זה, היינו נכנסים לארץ ואחר כך מקבלים תורה. זה היה הסדר. עם ישראל נכנס לארץ ואחר כך מקבל תורה. בגלל הפלסטינים, פלסטינאים, פלישתים, איך שתרצו לקרוא להם לאורך כל הדורות, אז היינו צריכים לעשות סיבוב וקבל תורה במדבר. אבל שוב, לא ניכנס לזה כי זה גם עוד סוגיה. כל פנים, הוא אומר שני דברים אני אוהב בעולם. ישראל והתורה, דרכם של בני אדם אומרים, ההסתכלות החיצונית של האנשים בעולם, זה שהתורה קדמה. כי גם כתוב, השם קנני ראשית דרכו, וגם התחושה היא כאילו שישראל זה כאילו אנשים, זה לא נראה כזה חשוב, אבל תורה היא אלוקית, היא ממש גילוי אלוקי, אותיות כתובות, אז תורה קדמה. ואז הוא אומר, ואני אומר, ההסתכלות הפנימית יותר אומרת, ישראל קדמו. ואם אין ישראל, אין עולם. וזה השורש של הכל. ועוד לפני שיש תורה, יש את עם ישראל, כשהיו האבות בעולם, הם היו בארץ ישראל בלי תורה. והם עשו קידוש השם עצום. וכל מי שראה אותם, כבר ידע למי לברך, ואיך חיים נכון. ועוד לפני שהיה תורה בכלל בעולם. והסדר הוא שישראל זה הראשית תבואתו. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. ומזה נובע גם ההתייחסות לאנשים. כל ההתייחסות לאנשים החילוניים, החופשים, מה שנקרא, בציבור החרדי, באופן כללי, ובמשך השנים היו כל מיני ביטויים, ביטויים קשים, קצת פחות מחכמי הספרדים, זה יותר קצת היה מחכמי האשכנזים, הליטאים, נוכלי נבלות וטרפות, כל מיני שהם לא יהודים בכלל, כל מיני ביטויים שהרב קוק נלחם על זה מלחמת עולם, הוא אמר יהודים זה סגולה, זה דבר נפלא, זה דבר עצום. יהודי, גם אם הוא לא מקיים מצווה אחת, הוא כולו קודש קודשים. כמובן שהדרך שלו איך להוציא את זה מהכוח אל הפועל בעולם זה דרך התורה. ואם זה לא בא דרך התורה, זה שיסורים גדולים. ולכן אנחנו כל כך עמלים בתורה וכל כך צועקים כל היום ללמד את עצמנו וגם לנסות לאחרים להסביר את הדבר הזה שבלי תורה חלילה עם ישראל יסבול איסורים קשים כמו שאנחנו רואים. אבל ישראל וארץ ישראל זה דבר שעומד בפני עצמו. לעולם ידור אדם בארץ ישראל. פעם, היה כבר פעם איזה ביטוי כזה, הזכירו לי את זה היום, פעם איזה ביטוי כזה שכבר נאמר על חוץ לארץ, אז הרב דרוקמן, זכר צדיק לברכה, שכל כך העיר לנו את הדרך בהמשך של כל הקודמים לו, הוא כאילו בתמימו בפשטות שלו, הוא אמר מה, אבל גמרא אומרת בכתובות, רמב״ם פוסק, לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה אקום, ולא יגור בעיר ולא יגור בחול, עיר שרובה אקום, לא איזה יהודים חילוניים, שנותנים פה אפשרות ללמוד תורה בצורה מטורפת שלא הייתה באורך כל ההיסטוריה. וכולם עוד צועקים על זה, כמה עוד מגדילים את התקציב של הישיבות, כי שר האוצר הוא בעצמו בן תורה. והוא בעצמו, וגם על זה יוצאים עליו. עכשיו מלחמה, אתה עכשיו מוסיף עוד איזה כסף לישיבות, ויש הארץ פורחת בתורה, תגידו, כתוב, אדם יכול לצאת לחול כדי ללמוד תורה. מה זה מדובר? דובר שאין אפשרות ללמוד תורה בארץ, זה הוראה אישית, פרטית, אין לך רב מתאים, מותר לשאת אישה, לצאת באופן זמני, לשאת אישה, הוראה גורפת לציבור, שכאילו לא נותנים לנו ללמוד תורה, על מה? שמול זה עומד, מה? הצבא? שכמה תלמידי חכמים עצומים, ראשי ישיבות, תלמידי חכמים עצומים, אני כלום, עפר ואפר, במקרה הגעתי להיות ראש ישיבה, אבל תלמידי חכמים עצומים, ראשי ישיבות הסדר, פוסקים וגדולים עצומים בתורה ומצוות שעשו צבא. ובין היתר בגלל הצבא הם נהיו כאלה גדולים. לא למרות הצבא, אלא בגלל הצבא. חסידים היו, תורתה מתברכת. המילים נושאים בעול עם חברו, נושאים בעול עם הציבור. אז ודאי זה לא קשור לאופציה הזאת האישית, למישהו שאין לו בארץ תורה שום אפשרות, באמת, אז הוא יכול ללכת לחו"ל ללמוד. זה בכלל לא, זה ברור שזה לא, זה לא הסיפור. הסיפור הוא באמת מה במרכז. זה באמת עניין של לימוד שצריך לברר אותו. אם התורה היא במרכז, והכל זה תורה, אז ארץ ישראל היא אמצעי, ארץ ישראל היא אמצעי ללימוד תורה. הרי על זה ידוע הפסקה הראשונה באורות ארץ ישראל, כל מי שככה אפילו רק פותח את אורות, למרות שהוא נשבר אחרי זה, אבל את הפסקה הזאת הוא עוד לומד. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה וכולי וכולי. כנגד מי כתב את זה? ידוע שהוא כתב את זה כנגד דברים שכתב הרש"ר הירש. רש"ר הירש יש לו אגרות צפון, ספר קטן כזה, דיברנו על זה פעם פה בשיעור, ואיגרת את זין באגרות צפון, הרב הירש כותב, מביא פסוקים מירמיהו, בנו בתים ונשאו נשים ותולידו ילדים, שנאמר בבבל, בירמיהו, ואומר הרש"ר הירש, אומר לאנשים בגרמניה, לפני לא הרבה שנים, אמר להם, שבו בתים, אם פה יש לכם אפשרות לקיים חיים רוחניים טובים, עד היום יש אנשים ככה, אומרים לך, אתה הולך לברוקלין, אתה הולך לאנטוורפן, יש לך מקוואות, יש לך כשרויות, יש לך ישיבות, יש לך הכל. אבל ישראל בחוץ לארץ עובדי עבודה זרה בתאריים. וכתוב כל הדר בארץ ישראל, אני רוצה להזכיר רק גמרות פשוטות, כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. כל הדר בחול דומה כמי שאין לו אלוה. מסביר בעל ההפלאה, רבי פנחס הלוי הורוויץ, מסביר למה דומה כ, מה זה דומה כ, אומר בעל ההפלאה, מי שגר בארץ ישראל, למרות שאין לו אלוה, זאת אומרת בפועל לא מקיים מצוות, הוא דומה כמי שיש לו אלוה. כל הדר בחול, אפילו שיש לו אלוה בפועל, זאת אומרת הוא מקיים הכל תורה ומצוות, דומה כמי שאין לו אלוה. למה? בגלל המקום. בגלל המקום, ארץ אשר אין לו, זה באמת, אני שמעתי את זה, הדבר היחיד שכאב, כאילו המרכזי שכאב לי זה ארץ ישראל. כאילו, הרגשתי בשם הארץ, כאילו, הרגשתי כזה בושה, כזה ביזיון, כזה כאב. כאילו באותו רגע אמרתי, מה, אנחנו חוזרים כאילו אחורה אלפי שנים לבחינת חטא המרגלים? הרי גם המרגלים אמרו, אי אפשר לבוא לארץ, כי אי אפשר בארץ, במדבר יש חיים רוחניים, ושם אפשר באמת לחיות את התורה בשקט, בנחת. עכשיו נבוא לארץ, נתחיל להילחם מלחמות, יגידו לנו להתגייס, יתחילו, נצטרך להתחיל ללכת לפרנסה, עדיף נשאר בחול. ועל זה כמה אנחנו יודעים, כמה התורה צועקת על זה, שכל הדורות אנחנו עוד סובלים מחטא המרגלים, ממאיסת ארץ חמדה. זה בדיוק העניין, זה כשזה עומד מול משהו אחר, כשהכל קל והכל טוב ובארץ נוח והכל טוב, ברוך השם, למה לא לגור בארץ? כיף פה, הכל טוב פה, בעזרת השם, גם כבר עכשיו הכל טוב פה, ויהיה עוד יותר טוב. הכל יהיה טוב, יהיה גאולה שלמה והכל בא לציון גואל. אבל יש לפעמים שיש איזה מתח מסוים שלכאורה, נגיד לכאורה, שבחול יותר בטוח, אבל זה העניין, אנחנו פה לארץ ישראל רק בשביל שיהיה בטוח. או שזה הפוך, אנחנו באים פה כי זה ארץ ישראל, עולם ידור אדם בארץ ישראל. דומה כמי שיש לו אלוה, איך אפשר לעלות על הדעת, לעזוב אותה, לעזוב אותה אפילו באופן זמני, איך אפשר? ובגלל מה? בגלל המצווה הגדולה של זה פשוט דבר שהוא באמת קשה לתפוס אותו, אבל אמרנו, לדרכה של תורה, שזה אני משתדל פה הכל, באמת רק מקורות ואמירות תורניות, לא שום דבר, באמת לא חלילה, כמו שאמרתי בהתחלה, נאפר ואפר, לא נוגע לעניין, נוגע לדעה, הדעה שיש בחלל הארץ וחלל עולם התורה, וטוב שהדברים מתבררים, וכל אחד ככה באמת צריך לברר לעצמו לאיזה דרך הוא שייך. אבל אני אומר שמבחינת הבירורים, הנקודה, שתי הנקודות האלה שהזכרנו עכשיו, נקודה אחת שחייבים לברר אותה לעומק, זה באמת ישראל קדמו. להבין את הדבר הזה, זה דבר שלא קל להבין אותו, כי באמת דרכם שבני אדם, לא סתם הם חושבים שהתורה קודמת, כי התורה נראית וואו, וישראל נראים כאילו זה משהו פשוט כזה, אנושי, חומרי כזה, אבל זה לא. זה לא ככה, לא ישראל ולא ארץ ישראל. זה לא אפר רגיש שאתם יוצאים פה מהבית מדרש ורואים פה רגבי אדמה, זה משהו אחר לגמרי. זה רק מכוסה כאילו כלפי חוץ, זה נראה רגיל. אבל באמת יש פה קודש קודשים, אפשר בכלל לעלות על הדעת לעזוב את הדבר הזה. חס וחלילה שיש גלות ואנחנו נאלצים, אבל בבחירה שלנו, אפילו בצורה זמנית, אפילו לימים, לשבועות, זה כואב, ולפעמים אין ברירה לאנשים, עובדים, יש להם כל מיני צרכים. אבל, אז קודם כל להבין את הדבר הזה, שישראל זה לא מה שאנחנו חושבים. זה דבר אלוקי, דבר סגולי. גם אם כלפי חוץ זה לא נראה. וארץ ישראל זה אותו דבר. ויש קידוש השם עצום במציאות של עם ישראל בארץ ישראל. כמו שיחזקאל הנביא אומר, שכשעזבו את ארץ ישראל, זה חילול השם עצום. באמור להם, עם השם אלה ומארצו יצאו. אין חילול השם יותר גדול מאשר שאין יהודים בארץ. זה קידוש השם אין כמוהו. וזה נוגע ליום העצמאות, זה נוגע להקמת המדינה, זה הכל נוגע לכל הדברים האלה. זה לא סתם עם הלל, כן הלל, לא הלל. כל מקום אתה הולך פה באשדוד, ברוב הזין, ביום העצמאות, מה יש? יש יום שכולו תורה. זה מצוין ללמוד תורה. יום שכולו תורה, זה דבר נפלא. אבל סתם שיעורים בכל מיני תחומים. ביום לעשות יום שכולו תורה בענייני ארץ ישראל וכולי, ככה דרך, תוך כדי השמחה של הארץ, שמטיילים בה וכולי, לימוד תורה מצוין תמיד, אבל זה מכוון, זה לא סתם. יום שכולו תורה, כי די איכשהו, זה יום עד פגרה כזה, יום חובד, מה נעשה ביום הזה? יום שכולו תורה, כי התורה היא העיקר. אבל צריך להבין שכשעם ישראל הקים מדינה, זה קידוש השם אין כמוהו, גם אם בתוך המדינה הולך כל מיני דברים, הולכים לאט, וקשה, ועדיין יש פה התקדמות מדהימה, וזה לא הנושא עכשיו, אבל זה נוגע לכל המהלך, צריך להבין את זה, צריך לברר את העניין של יום העצמאות, את העניין של יום ירושלים, ואת העניין של, באמת, של המרכזיות של עם ישראל וארצו, ושהתורה כמובן משתלבת עם זה, ודרכה, אז אנחנו בכלל כמובן מוציאים מהכוח אל הפועל את כל הכוחות שיש לנו, וזה מצטרף לעניין של היכולת לחיות, שהתורה היא תורת חיים. בארץ ישראל התורה היא תורת חיים, ובכל הפעולות שאנחנו עושים, זה לא נגד התורה, זה בא מתוך התורה. זה בא מתוך התורה, ולכן זה נובע לעוד הרבה דברים. ראיתי פעם תשובה, אני תמיד אומר את זה לשיעורי, כאילו מי שעוזב את הישיבה, הטכנית עוזב את הישיבה, וממשיך את הישיבה בחיי המעשה בחוץ, אז תמיד אומר להם שאלה, זכית בלוטו ב-20 מיליון, ואתה לא צריך יותר לעבוד לפרנסתך. מה אתה עושה? הולך לכולל עכשיו או ממשיך לעבוד? אז באמת מי שלא יציב ככה בעומק דעתו, אומר, מתחיל ככה לזוז במקום ואומר, כנראה הולך לכולל, כי כאילו, למה אני עובד? אני עובד בשביל כסף, אבל אני כבר לא צריך. אני יכול להשקיע 20 מיליון, יהיה לי כל חודש, מזכורת, ואני מסודר גם עם דירות לכל הילדים, לכל החיים, הכל מסודר. ובאמת נשאל הרב עובדיה פעם על דבר כזה, ואכן אמר לאותו יהודי, בכיוון הזה, זה נכון? בטוח שזה נכון לכל אדם? אז אם זה אחד שהוא כמו החזון איש, או כמו הרב קוק, או איזה תמיד חכם עצום, שלא היה אותו לברירה, חפץ חיים, שהיה צריך לפתוח את החנות כל יום 3 שעות, יכול להיות, אולי יכול להיות, שבאמת חבל הזמן שלו עכשיו. אבל רוב האנשים, כשהם מיישבים את העולם, הם לא עובדים רק בשביל פרנסה. זה קדושה שנמצאת בתוך הטבע. אנחנו בונים את הארץ, אנחנו בונים את העולם, בונים את ה... והכל עושים מתוך תורה. מיישבים את כל המציאות מתוך תורה. אז זה מאוד עמוק בהבדל של מבטים. צריך להבין את זה. זה לא איזה משפט שככה נזרק. זה משהו שפותח לנו הסתכלות שלמה שבאמת, באמת צריך לברר אותה לעצמנו, ודווקא בגלל שאנחנו בישיבה שהרבה לומדים את הספרים שלו, וברוך השם שכך, זה תורה ישרה ואמיתית, כל עוד היא נוגעת לתחום ההלכתי, אז בסדר, זה כמובן דבר, אמרתי, אפר ואפר, אבל צריך להבין, גם אם אדם הוא גדול מאוד בתחום מסוים, התורה היא רחבה וגדולה, והשקפת העולם והתורה הפנימית וההסתכלות על המציאות, זה משהו שצריך לברר אותו, והוא לא אוטומטית, גם אם יש גדלות הלכתית בענייני שולחן ערוך וכדומה, זה עוד לא הופך את זה לזה. ולכן אדרבה, דווקא אלה שלומדים את הספרים ולהמשיך עם אותו ספרים, ולהמשיך להעריך את הגדלות הלימודית, התורנית, שנוגעת לתחום הזה, אבל מעבר לזה, לפחות לעשות את הבירור. החלטת שאתה בהשקפה הזאת, תדע למה, תחליט שאתה כזה, בסדר, מה, כל אחד, הדרכים פתוחות לפניו, חלילה, לא זה, אבל הדברים צריכים בירור עמוק, תחושה שלי לפחות שאשרנו, שזכינו להיות מתלמידיו של מורנו הרב קוק, מתלמידי המערל והכוזרי ועוד הרבה גדולים שעסקו בנושא הזה של עם ישראל ושל ארץ ישראל, ושבעזרת השם נזכה לבירור של דרכה של תורה מתוך יתקלס עילה בעזרת השם, שיהיה קידוש השם בעזרת השם לטובה ולברכה.
אני חושב שזה... למה? יאללה, תודה.